טוב, אז אנחנו נמצאים בשיעור השני בסוגיה המיוחדת שהכותרת של הסוגיה הזו זה הניצחון על הצדוקים. למדנו אתמול את המשנה שמופיעה במסכת מנחות דף ס"ה עמוד א'. המשנה תיארה איך היו קוצרים במוצאי חג הפסח את העומר כדי להקריב אותו למחרת בבוקר בבית המקדש. ומכיוון, כפי שנלמד את היום יותר בפרטיות, כיוון שהצדוקים טוענים שקצירת העומר צריכה להיות תמיד, תמיד במוצאי שבת, כי הם טוענים שמכיוון שכתוב בתורה וספרתם לכם ממחרת השבת, אז הם מפרשים את המילה השבת במובן הפשוט, שבת יום השביעי בשבוע, ולא ממחרת הפסח, כמו שחכמי ישראל פירשו. אז מכיוון שאנחנו רוצים להוציא מליבם ולהראות להם שאנחנו לא מתפעלים מהפרשנות המוטעת שלהם, אלא אנחנו מפרשים כמו שצריך שהקצירה חייבת לעשות ממחרת חג הפסח, אז לכן המשנה תיארה איך שבמוצאי פסח היו באים שלוחי בית הדין יחד איתם כל בני ישראל מהעיירות הסמוכות לשדות המתאימות, והיו קוצרים את העומר בעסק גדול, עשו את זה ברעש גדול, כדי להוציא מליבם של צדוקים, של הבייטוסים, כמו שדיברנו על ההגדרה הזו אתמול. עכשיו הגמרא תפרט יותר את הוויכוח שהיה מול הצדוקים. אז כאמור, זה בדף ס"א, עמוד א', בקטע שמתחיל גמרא, הכותרת ג' מ' שזה גמרא. אנחנו נקרא לאט לאט מתוך הגמרא על מה מדובר. נקדים הקדמה לפני שנתחיל את הגמרא, שידוע שבסוף תקופת הבית השני היה חיבור קצר בארמית, שזה בעצם הספר הראשון שהוא כתוב מהספרות של חז"ל. החיבור הקצר הזה קוראים לו מגילת תענית. מגילת תענית, מי שחיבר אותו זה חנניה בן חזקיה יחד עם חבריו, ובספר הזה שנקרא מגילת תענית הוא ספר שמחולק לפרקים בהתאם לחודשי השנה. עבור כל חודש יש שם פרק, והפרק הזה, הספר הזה, התוכן שלו להביא רשימה של בערך 30 ימים שבהם, בימים האלה, קרה לעם ישראל מאורעות משמחים. זה היה בזמן הבית השני. אז היה שם בספר הזה רשימה של 30 ימים שבהם בימים האלה הראו לעם ישראל מאורעות משמחים בזמן, בתקופה של בית שני. ומה מיוחד בימים המשמחים הללו? כיוון שרוצים לציין את הימים המשמחים האלה, אז אסור בימים האלה, ככה קבעו, לצום, להתענות. לא רק בימים האלה אסור להתענות, אלא גם יום לפניהם וגם יום לאחריהם אסור להתענות, ובגלל זה קוראים לחיבור הזה מגילת תענית. מגילת תענית, מגילת ימים שבהם אסור שיהיה תענית. זה רשימה בערך של 30 יום. בחלק מה-30 יום האיסור הוא רק לצום, ויש ימים ביניהם שהאיסור הוא יותר חמור, גם לא להספיד נפטרים, ויש פירוט שם על כל אחד מהימים של השנה מה דינו. דרך אגב, להלכה למעשה כתוב שמגילת תענית בטלה, דהיינו אנחנו לא צריכים להתייחס בפועל לימים האלה לנהוג לפי מה שכתוב במגילת תענית. אנחנו אבל עכשיו נזכיר את חלק מה שמופיע בפרק הראשון שם במגילת תענית ביחס לחודש ניסן, שדווקא על הנושא של חודש ניסן כן נוהגים שלא מספידים ולא מתענים בכל החודש גם היום. כל פנים, אחרי ההקדמה מה זה מגילת תענית, אז נתחיל לקרוא מהגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חכמים למדו. ואז מגיע ציטוט ראשון ממסכת מגילת תענית. אילין יומיה דלא להתענה באון. אילו הימים, אומרת הגמרא, שאסור לצום בהם. ומקצתון, ומקצת מהימים האלה, דלא למספד באון. חלק מהימים האלה לא רק שלא מתענים בהם, אלא כמו שאמרנו, גם לא להספיד בהם את הנפטרים. מהם הימים האלה? ומסתבר שאותם ימים שאנחנו כרגע נפרט, אלו ימים שבהם הצלחנו לדחות את הצדוקים. הדבר כל כך כל כך שמח את עם ישראל, את חכמי ישראל, מכיוון ששני ויכוחים מפורסמים הוכרעו נגד הצדוקים דווקא בחודש ניסן. אחד הוויכוחים היה נגד הצדוקים, השני נגד הביתוסים, הם שניהם היו קשורים לאותו קו חשיבה מוטעה, ומכיוון שהצליחו בימים האלה של חודש ניסן לדחות את הצדוקים, לכן הימים האלה קיבלו אותם כימי שמחה לעם ישראל. מה קרה, על איזה נושא היה ויכוח שהצליחו להכניע בחודש ניסן? אומרת הגמרא, מריש ירחא דניסן, מתחילת חודש ניסן, דהיינו מראש חודש ניסן, עד תמניה בי, עד היום השמיני של ניסן, דהיינו 8 הימים הראשונים של ניסן, אלו ימי שמחה, למה? בי איתוקם תמידה. ביומים האלה הצליחו להעמיד יסוד איך מקריבים את קורבן התמיד, כפי שנראה מיד על מה היה הוויכוח. רק המסכת תענית קודם כל מסיים לפועל מה לעשות הנהגה למעשה. בימים האלה, דהיינו ב8 הימים הראשונים של חודש ניסן, דלא למספד. אסור להספיד בהם נפטרים, מכיוון שאילו ימים שמחים. לפני שהם מביאים ומצטטים מה בפועל קרה ב8 הימים האלה, ממשיכים הלאה במגילת תענית ואומרים, ומתמניה בי ועד סוף מועדה, מהיום השמיני של חודש ניסן ועד סוף מועדה, דהיינו עד סוף המועד של פסח, מה קרה אז? אלו גם ימים שמחים. איתותיו חגה דשבועיה. בימים האלה התיישב לו התוקף של חג השבועות. דהיינו בימים האלה קבענו מתי מתחיל ספירת העומר, ובמילא קבענו מתי בדיוק יצא חג השבועות, כי הרי ידוע שחג השבועות הוא נגזר מסיום ספירת העומר. אז אם ספירת העומר תתחיל בתאריך אחר, אז ברור שגם חג השבועות יזוז לתאריך אחר. אז בימים האלה של מחטא בניסן ועד סוף פסח, אלו ימים שבהם התגברנו עליהם, על הביתוסים, על הצדוקים, וקבענו את חג השבועות, ולכן זה לא למספד. ואז גם בימים האלה אסור להספיד את הנפטרים, אלו ימי שמחה. אחרי שאנחנו קבענו את רשימת הימים של חודש ניסן, עכשיו אנחנו נפרט מה בדיוק היה הוויכוח עם הצדוקים, ואנחנו ציינו כאן שני ויכוחים, ויכוח על קורבן התמיד וויכוח על חג השבועות. נתחיל עם הוויכוח על קורבן התמיד. אומרת מגילת תענית, מביאה הגמרא ממגילת תענית, מריש ירחא דניסן ועד תמניה בי, מאלף בניסן ועד היום השמיני של חודש ניסן. מה אמרנו שמה קרה בימים האלה? בי איתוקם תמידה, בימים האלה קיבל קורבן התמיד את התוקף, העמידו אותו על תילו הנכון, דלא למספד, ולכן אסור להספיד בימים האלה. מה היה בדיוק הוויכוח עם הצדוקים ביחס לקורבן התמיד? אנחנו צריכים להזכיר שהבעיה בצדוקים שהם לא מאמינים בתורה שבעל פה, הם לוקחים את פסוקי התורה שבכתב כפשוטם, בלי הפרשנות של חז"ל. ברור לנו לגמרי שבלי פרשנות של חז"ל אי אפשר לפרש את פסוקי התורה שבכתב, אבל זה היה הבעיה של הצדוקים. ביחס לקורבן התמיד, מה היו הצדוקים אומרים? מדובר בזמן שבית המקדש היה קיים. כמו שאמרנו בתחילת הדברים, שמגילת תענית הרי היא נכתבה בתקופה של בית שני. באותו זמן היה הוויכוח. שהיו צדוקים אומרים, צדוקים טענו, יחיד מתנדב ומביא תמיד. הצדוקים טענו שקורבן התמיד זה לא קורבן ציבור. קורבן התמיד זה קורבן יחיד שאדם יכול באופן אישי ועצמאי להביא לבית המקדש את הכבש ולהקריב את קורבן התמיד. למה הצדוקים אמרו כך? על מה הם נסמכו? מה הידרוש? איך הם דרשו? איך הם הגיעו למסקנה כזו שקורבן התמיד הוא קורבן יחיד? הם טענו שהפסוק אומר את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זאת אומרת, הם לקחו את המילה תעשה, ומכיוון שבתורה כתוב תעשה, תעשה זה בלשון יחיד, אז טענו הצדוקים שמזה מוכיחים שקורבן התמיד יכול לבוא גם כן מהיחיד באופן אישי. ככה טענו הצדוקים. אבל חכמים קיבלו במסורת שקורבן תמיד חייב לבוא דווקא מהציבור. דיינו, מזה שהיו גובים בכל שנה מחצית השקל מכל יהודי, ומכלל השקלים שאספו מכל עם ישראל, מזה הקריבו את קורבנות התמיד בכל יום ויום. והחלק היחסי של כל פרט, של כל יהודי, בקורבן התמיד היומי היה הרי מאוד מאוד מזערי וקטן, כי זה היה קורבן ציבור. מאיפה חכמים ידעו לדרוש שקורבן התמיד הוא קורבן ציבורי? מה יעדרו, שואלים שם במגילת תענית? מה השיבו חכמי ישראל לצדוקים? חכמי ישראל אמרו, כתוב בפסוק של קורבן התמיד, את קורבוני לחמי לישי תשמרו. המילה תשמרו זה לשון רבים. מזה חכמים למדו שיהיו כולן באים מתרומת הלשכה, שאת כל קורבנות התמיד צריך להביא אותה מהכסף שהתווסף בתרומת הלשכה שבאה מכל כלל ישראל. כמובן שבזה צריך את המסורת של חכמי ישראל שמקבלים את זה איש מפי איש עד משה רבינו. מהו הדגש היותר סופי? האם זה המילה תעשה, שזה לשון יחיד, או שזה המילה תשמרו, שזה לשון רבים? וחכמי ישראל הם קבעו שהסוף והבפועל צריך ללמוד מהמילה תשמרו. היה ויכוח ארוך, ומכיוון שבאותם 8 ימים של ניסן הוויכוח הסתיים בניצחונם של חכמי ישראל, לכן הם ימים מאוד מאוד משמחים, שאסור להספיד בהם ואסור להתענות בהם. זה רק בעצם מופיע אצלנו כפתיח מקדים, כי הנושא המרכזי שלנו פה בסוגיה זה הנושא של ספירת העומר. זה הוויכוח השני שהיה עם הביתוסים, אבל מביאים כבר ממגילת תענית את העניין בשלימותו, אז פתחנו גם מה היה בוויכוח הקדום בנושא קורבן התמיד. אז אנחנו נעבור להמשך שיותר נוגע אלינו, אבל לפני שניקח להמשך, כאן מלאי המקום להגיד מילה אחת, מה שמסבירים בתורת החסידות, על הנושא הזה של קורבן היחיד, שקורבן היחיד הוא דווקא קורבן ציבור ולא קורבן יחיד, שלומדים מזה מסר עצום, כי ברגע שקורבן תמיד הוא קורבן ציבורי, שזה בא מממונם של כל עם ישראל, יוצא בעצם שהיחס האישי של כל פרט, של כל יהודי, הוא מאוד מאוד קטן. ובכל זאת, למרות שהיחס האישי של כל יהודי הוא מאוד מאוד קטן, אז הנתינה המועטת הזו של כל יהודי, חצי שקל לשנה, כמה יוצא כבר לכל קורבן? מאוד מאוד קצת. הנתינה המועטת הזו הביאה את השפע ואת הברכה האלוקית לכל יהודי בכל מקום שהוא בנתינה הקטנה שלו. והמוסר השכל שאומרים בחסידות, לומדים מזה, שהקדוש ברוך הוא לא תובע מיהודי שבאופן תמידי, תמיד, שהוא באופן תמידי ימסור לבית המקדש את כל רכושו לגמרי ולא להשאיר לעצמו כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי ייתן את כל הלב. לא הכמות חשובה, האיכות חשובה. איך הוא נותן את זה? שייתן את זה בכל הלב, בחיות ובשמחה. גם אם הכמות היא מאוד מאוד קטנה, זה גם מביא לו את ברכת השם. וזה השמחה הגדולה שהצלחנו להכריע את הצדוקים, להוכיח שקורבן התמיד זה עבור כל יהודי לא עניין כמותי, כמו שהצדוקים רצו שזה יהיה קורבן אישי וכל אחד צריך לתת הרבה וכולי, אלא זה עניין איכותי, למרות שהחלק היחסי של כל יהודי הוא קטן ומזרי. עכשיו נעבור להמשך, לויכוח על הביתוסים, כמו שאמרנו, שזה נוגע לענייננו. אומרים במגילת הענית כך, מי תמניה בי, מי היום השמיני של חודש ניסן, ועד סוף מועדה, ועד סוף חג הפסח, אלו גם כן ימי שמחה. מה השמחה בימים האלה? איתותיו חגה דשבועיה. בימים האלה העמדנו בתוקף את התאריך מתי יחול חג השבועות. ומכיוון שזה כל כך שימח אותנו, שהגענו לסוף מסקנה מתי יחול חג השבועות, אז לכן ההלכה נפסקה דלא למספד, שאסור להספיד בימים האלה, בימי שמחה. מה בדיוק היה הוויכוח ביחס לקביעות החג, חג השבועות? אז הוא מפרט שהיו ביתוסים אומרים, הביתוסים שהם כאמור לא מאמינים בתורה שבעל פה. אז הם לוקחים את פסוקי התורה שבכתב כפשוטם. אז הם לקחו את המילה שכתובה בתורה שבת ביחס לעומר. וספרתם לכם ממחורת השבת. אז הם לקחו את המילה שבת. והם התבססו על הנחת יסוד שאם כתוב בתורה שבת פירושה אך ורק היום השביעי בשבוע. שזה נקרא שבת בראשית, השבת בראשית. כמו בתחילת בריאת העולם. ולכן לפי דעתם, אם הספירה תמיד, תמיד תתחיל ביום ראשון בשבוע, כי הרי כתוב שזה צריך להיות ממחורת השבת, לא אכפת לי, לפי שיטתם הלא נכונה, לא אכפת להם מתי יחול פסח. תמיד תמיד נחכה לשבת הראשונה אחרי פסח, ואז ממחורת השבת נתחיל את הספירה. לפי חשבונם, חג השבועות תמיד תמיד יצא בקביעות ביום ראשון, כי הרי אנחנו סופרים שבעה שבועות שלימים. אז אם נתחיל לספור ביום ראשון בשבוע תמיד, כי זה ממחורת השבת, ואנחנו סופרים שבעה שבועות, אז הסוף של השבעה שבועות יהיה כמובן בשבת, ואז היום החמישים, שזה חג השבועות, תמיד חג השבועות יצא ביום ראשון לפי שיטתם. אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שחג השבועות תמיד יוצא ביום החמישים, וזה משתנה, תלוי באיזה יום התחלנו לספור את ספירת העומר. אז זה בעצם מה שהגמרא אומרת. שהיו ביתוסים אומרים, מה ביתוסים היו אומרים? עצרת, עצרת זה כינוי לחג השבועות. אז הם היו אומרים עצרת אחר השבת. לפי שיטתם, עצרת חייב להיות תמיד ביום ראשון בשבוע. אבל חכמי ישראל חלקו עליהם וענו להם שהם לא צודקים. הגמרא אומרת את זה במשפט אחד כרגע. נטפה להם רבן יוחנן בן זכאי. בא רבן יוחנן בן זכאי ונטפה לביתוסים ואמר להם שויטים. אתם טיפשים. הנחת היסוד שלכם לא נכונה. מניין לכם? כאן לא מפורט כל כך מה הוא אמר להם. אבל מפרשי התלמוד מסבירים שרבן יוחנן בן זכאי אמר להם, הרי בתורה עצמה מילה שבת מופיעה לא רק ביחס ליום השביעי בשבוע. אנחנו רואים שראש השנה נקרא בתורה שבת, יום כיפור נקרא בתורה שבת. שבת זה לא שם של יום מסוים בשבוע. שבת זה מלשון שביתה. יום שאסור לעשות במלאכה נקרא שבת. במילא כשכתוב ממחורת השבת, אין שום סיבה בעולם להגיד שמדובר בשבת יום השביעי, אלא מדובר באותו חג שעליו מדובר, ששובתים בו ממלאכה. במילא, אז שבת צריך להיות מוצאי חג, כי במקרה שלנו שבת זה פסח ששובתים בו ממלאכה, וממחורת השבת זה ממחורת היום ששבתו בו, דהיינו ממחורת הפסח, ולא כמו דעתם הלא נכונה של הביתוסים, שזה צריך להיות אחרי שבת כפשוטו יום ראשון. זה מה שענה להם רבן יוחנן בן זכאי, וזה כוונתו במשפט המקוצר, שותים מניין לכם. ואז באמת, ברגע שהבייטוסים שמעו את דברי רבן יוחנן בן זכאי, נעלמה לשונם. לא היה להם מה לומר. באמת, צודק רבן יוחנן בן זכאי. כי גם לפי שיטתם שצריך לראות כל דבר בתורה שבכתב, הרי הוא הוכיח להם מהתורה שבכתב, ששבת זה מילה כללית שלא מכוונת בדווקא ליום שביעי בשבוע. ואז אחרי שהבייטוסים נעלמה לשונם, הגיע זקן בייטוסי אחד, והוא ניסה בכל זאת להוכיח בהיגיון מסוים, היגיון בייטוסי, את טענתם של הבייטוסים, וטוען טענת סרק, שכאילו רוצה אותו זקן לומר שהוא יודע מה הסיבה שדווקא כאן בספירת העומר, משה רבינו שאמר ממחרת השבת, הוא התכוון דווקא שבת כי פשוטו ובמילא הספירה צריכה להתחיל ביום ראשון. למה? אומר אותו בייטוסי כך, נקרא את המשך לשון הגמרא, ולא היה אדם אחד שהיה משיבו, אף אחד מתוך הבייטוסים לא היה לו מה לענות לרבנו יוחנן בן זכאי, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו. היה איזה זקן אחד שהוא התחיל לפטפט, להגיד את טענת סרק, טענה מטופשת מסוימת, ומה אומר אותו זקן? ואמר, אותו זקן אומר, משה רבינו אוהב ישראל היה. או, אותו זקן היה הסנגור הגדול, והוא טוען טענה מאוד מטופשת. הוא אומר ככה, אני אגיד לך מה הסיבה שמשה רבינו כאן התכוון ממחורת השבת, בדווקא שבת מיום השביעי בשבוע. נקדים מה שאמרנו קודם, שאם אכן הספירה תתחיל תמיד ביום ראשון, אז ברור לנו שחג השבועות, שהוא בעצם יום החמישים, גם כן יחול תמיד ביום ראשון. אומר אותו בייטוסי, שים לב כמה משה רבינו אוהב את היהודים, ויודע שעצרת יום אחד הוא. הרי משה רבינו יודע שחג השבועות שונה מפסח וסוכות. פסח זה שבוע שלם, סוכות זה שבוע שלם, אז יש חופש ארוך מהעבודה, נמצאים בבית עם המשפחה, שבוע שלם, גם בסוכות וגם בפסח. אבל כשמגיע חג השבועות, ידע משה רבינו שחג השבועות זה יום אחד. ומשה רבינו רצה להאריך את החופשה של היהודים. רצה שיהיה להם יום נוסף לחופש, יהיה להם גשר. מה עשה משה רבינו? עמד ותקנה אחר שבת. אז משה רבינו קבע שחג השבועות תמיד יצא ביום ראשון. ואם חג השבועות תמיד יצא ביום ראשון, אז מה יצא? כדי שיהיו ישראל מתענגים שני ימים. אז אם חג השבועות יצא יום ראשון, אז תמיד יצא שיש לנו יומיים ברצף שנהנים מהעולם. יש לנו גם את שבת, ולמחרת יהיה גם כן חג השבועות, יהיה לנו יומיים ברצף, וזה הכי טוב ליהודים. ככה טוען אותו בייטוסי, שהוא מבין למה משה רבינו רוצה שיהיה לעם ישראל עונג, יהיה להם הנאה בלי להתייגע. וזה הסיבה שלפי דעתו ממחרת השבת, זה ממחרת היום השביעי, קרא עליו מקרא זה, בא רבי יוחנן בן זכאי, ועונה לו לבייטוסי, וכשקוראים את לשון הגמרא כפשוטו זה יוצא קצת מוזר, מוכיח רבי יוחנן בן זכאי לבייטוסי, שמשה רבינו לא היה אוהב ישראל. נראה מוזר, עוד מעט ננסה להבין. אבל הוא אומר לו, לפי שיטתך מטופשת, שמשה רבינו עשה את זה בגלל שהוא היה אוהב ישראל, יש לי אליך שאלה, כבוד הזקן הבייטוסי. מה הוא שואל אותו? קרא עליו מקרא זה? אז רבי יוחנן בן זכאי מצטט לבייטוסי את הפסוק הבא לכמן. כתוב בפסוק, 11 יום מחורב דרך הר סעיר. כתוב בפסוק, שמתי שעם ישראל סיים מקבל את מתן תורה והם היו בהר חורב, אז התורה מעידה לנו שהמרחק מחורב, מהר סיני, דרך הר סעיר עד ארץ ישראל, זה מרחק שסך הכל לוקח 11 יום. אז אם משה רבינו היה אוהב ישראל, הוא היה מכניס את היהודים בתוך 11 יום לארץ, והם היו מתפטרים מכל שנות המדבר. ואם משה רבינו אוהב ישראל היה, אם משה רבינו היה אוהב את היהודים, למה חרן במדבר 40 שנה? אז למה 40 שנה הוא איחר אותם במדבר? הסימן שמשה רבינו לא מחפש לעשות את הדברים שיהיה להם ככה בחופש וכיף ונוח, אלא משה רבינו לא אכפת לו שלעם ישראל יהיה עמל ויגיעה. וכפי שהרבי מסביר את הנקודה הזו קצת יותר בפנימיות, שנקודת הוויכוח בין הבייטוסי לרבי יוחנן בן זכאי זה לא כפי שנשמע אם משה רבינו כן יש לו אהבת ישראל או אין לו אהבת ישראל. ברור שיש לו אהבת ישראל. רק הבייטוסי פירש שאם יש אהבת ישראל אמיתית, לפי דעתו, צריך לתת ליהודי חופש בלי לעבוד, הכל לקבל בכיף ובחינם ובלי עמל. עונה לו רבי יוחנן בן זכאי, אתם יש לכם תפיסה שגויה בהגדרה של אהבת ישראל. כי לפי שיטתכם שאהבת ישראל זה מתנה מלמעלה, בלי הגיעה, בלי עמל, למה שלח משה רבינו את עם ישראל 40 שנה במדבר, שהם היו מלאים בתורח ועמל? מזה מוכיח רבן יוחנן בן זכאי שאהבת ישראל אמיתית זה לא מתנות וחיי נוחות וכיף בחינם. להפך, כשאתה נותן לבן אדם להתייגע ולעבוד לבד ולהשיג את דבריו בתוך מאמץ, זה האהבה האמיתית. במילים אחרות זה גם ויכוח סמוי, האם התורה שבעל פה היא עיקר או רק התורה שבכתב. הבייטוסים טוענים, יש לנו תורה שבכתב, קיבלנו אותה מלמעלה, לא צריך להשקיע כלום, מה שכתוב ככה נעשה ונגמור עניין. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, שוטה שכמותך, יהודי צריך להתייגע בתורה שבעל פה, להתייגע להבין את כוונת הדברים, ואז אחרי שהוא יתייגע הוא יבין מה צריך לעשות. איזה גישה לא נכונה זה הגישה שלך, שהחיים צריכים להיות רק בכיף ובהנאה. כך ענה רבי יוחנן בן זכאי לאותו בייטוסי, אבל אותו בייטוסי לא היה טיפש מוחלט. הוא הבין שמה שרבי יוחנן בן זכאי אומר לו זה בעצם דחייה בקש. הוא באמת לא נתן לו את התשובה האמיתית, המוחלטת, מה ההוכחה שממחרת השבת, הכוונה היא ממחרת פסח. הרי הוא דחה אותו, נכון, אבל הבייטוסי רצה הסבר יותר מעמיק, וזה בעצם היה הניצחון שלנו נגד הבייטוסים באותם ימים, שהצלחנו להוכיח להם מכמה וכמה מקורות, כפי שבהמשך הגמרא מביאים, מה שרבי יוחנן בן זכאי אומר זה מקור אחד, ועוד ארבע מקורות נוספים, להוכיח שאכן ממחרת השבת, הכוונה היא ממחרת הפסח. ואז, כשהגענו להחלטה והשכנוע, הפכו להיות אילו ימים שמחים. אנחנו נלמד לפחות כרגע את מה שרבן יוחנן בן זכאי ענה לו. אמר לו, אז אותו בייטוסי אומר לרבי יוחנן בן זכאי, רבי, בכך אתה פותרני? מה אתה דוחה אותי בקש? אתה עונה לי תשובה על העניין שאמרתי ככה, זה לא תשובה רצינית. תסביר לי איזה תשובה רצינית שתוכיח שאכן הספירת העומר צריכה להתחיל ממחרת הפסח ולא דווקא ביום ראשון בשבוע. אמר לו, אומר רבי יוחנן בן זכאי, אם אתה רוצה אז אני אענה לך. מה הוא אומר לו? שויטה, טיפש. ולא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בתהילה שלכם. אתם, מה שאתם הבייטוסים אומרים, זה סתם שיחה בתהילה. החלטתם ששבת זה יום השביעי, ואתם מתעקשים בלי היגיון, זה שיחה בתהילה. אבל אצלנו, אנחנו מגיעים למסקנה, אצלנו זה תורה שלמה. יש לנו הוכחות מפסוקים מפורשים, שאצלנו ברור שממחרת השבת זה מחרת הפסח. מה ההוכחה? זה אומר, אני אגיד לך. כי בעיקרון, אם מסתכלים על התורה שבכתב בלבד, בצורה יבשה, יש לנו כאן בעיה בפסוקים של ספירת העומר. ובלי צורת הלמידה של חכמי ישראל, אי אפשר להבין את הפסוקים בתורה לבד. מדוע, מה הקושי? הוא אומר לו ככה, כתוב אחד אומר, פסוק אחד בספירת העומר אומר, תספרו 50 יום. דיינו, מה אנחנו מבינים מהמילים האלה? שצריך לספור 50 ימים. זה בכלל לא אכפת לי באיזה יום בשבוע זה יצא. מה זה משנה לי? תספור 50 ימים. זה מה שהתורה רוצה. וכתוב אחד אומר, לעומת זאת יש פסוק אחר, באותו תורה שבכתב, שאומר שבע שבתות תמימות תהיינה. מה זה שבע שבתות תמימות? שבועות תמימות, הכוונה היא שסופרים שבועות שלמים. מה זה שבועות שלמים? שבוע שלם זה שמתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת. אז מה קורה פה? איך סופרים? האם צריך לספור שבע שבתות תמימות, ואז כמו שהצדוקים רצו לומר, שהספירה חייבת להתחיל תמיד ביום ראשון, או שסופרים 50 יום, בלי הבדל באיזה יום בשבוע זה יהיה, ולא כמו שהצדוקים אומרים. יש לנו כאן סתירה בפסוקים. הכיצד, איך אנחנו נתווך את שני הפסוקים הללו, שהם לכאורה סותרים? אומר רבי יוחנן בן זכאי, עכשיו אני אסביר לך שהתורה מדברת באמת על שני מצבים. כאן ביום טוב שחל להיות בשבת. כאן ביום טוב שחל להיות באמצע שבת. הוא אומר, תלוי. תלוי באיזה קביעות היה פסח. אם פסח יצא בשבת, ואז מתחילים לספור ספירת העומר ממחורת השבת, ממחורת הפסח, אז בקביעות כזו שפסח יוצא בשבת, אז באמת הספירה תתחיל ביום ראשון. ואז באמת חג השבועות יהיה גם ביום ראשון. אבל אם פסח חל באחד מימי השבוע האחרים, כמו שהיה השנה שלנו, אז מתחילים לספור ממחורת החג, בלי אכפתיות איזה יום בשבוע זה יוצא. ואז חג השבועות יוצא ביום החמישים, לא ביום ראשון. ובמילא שני הפסוקים לא סותרים, כי התורה רוצה במפורש לכתוב לנו את שתי האופציות, שלא תתעקש כמו הביתוסים על אופציה אחת בלבד, ולומר שתמיד זה חייב להיות שבע שבתות תמימות, תמיד זה חייב להסתיים ביום שבת ולהתחיל ביום ראשון. לא, פעם זה יהיה בצורה כזו ופעם זה יהיה בצורה כזו. זה היה התשובה שרבי יוחנן בן זכאי ענה לו, ועל זה כבר לביתוסים לא היה שום מענה, ובזה ניצחנו את הביתוסים באותם ימים, וזה הסיבה שבמגילת הענית הם מופיעים כימי שמחה, עד כדי שאסור להתענות בהם, אסור להספיד בהם, כי הצלחנו להוכיח שהביתוסים שקרנים והגישת הלמידה שלהם לא נכונה. בזה אנחנו נסיים את השיעור היום. בשיעור הבא אנחנו נסיים את הסוגיה עם הטיעונים הנוספים, עוד ארבעה טיעונים נוספים של תנאים, להוכיח שאכן הספירה תמיד מתחילה ממחרת הפסח ולא ממחרת השבת.